Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. בית ספר לחיים בגובה. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, אפריל 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. מתחם השוק הסיטונאי בתל אביב הוא מיקרו-קוסמוס של עידן המגורים החדש. שכונות לגובה, שבהן אלפי דיירים משכבות סוציו-אקונומיות שונות ובגילאים שונים, חיים זה מעל זה במגדלי ענק. הקרב האימתני המתנהל בין דיירי מגדל גינדי TLV1 לבין הניהול שלו מספק מקרה מבחן מאלף וממחיש את המורכבות העצומה של מודל המגורים במגדלים שהולכים וממלאים את הארץ. דניאל הורניק, בן 75, הוא פנסיונר של תנובה. הוא הגשים את חלום חייו ועבר ממבשרת ציון לדירה במרכז תל אביב, בפרויקט הנוצץ והמתוקשר של מגדלי גינדי בשוק הסיטונאי בליבה הפועם של העיר. הורניק גר בקומה השישית במגדל TLV1, שבו 44 קומות וכ-380 דירות. מתחת למגדל נמצא קניון TLV, וכמעט הכל במרחק הליכה. סדרות רוטשילד, מרכזי התרבות, אפילו הים. יש לו גם מקום חנייה מסודר ומקורה, פינוק מבוקש במיוחד בעיר. כמו ברוב המוחלט של מגדלי העל שקמו בתל אביב ובערים אחרות ברחבי הארץ, נוסף על מחיר הדירה, משלם הורניק תשלום חודשי גבוה בסך של כ-1,400 שקל לחברת הניהול המספקת את השירותים והתחזוקה למגדל. במגדלים של גינדי, התשלום מקנה גם את הזכות להשתמש בחדר הכושר החדש, הממוקם במגדל TLV2, הצמוד. אך בשל סכסוך עם יקיר ניהול, חברת הניהול של הבניין, שאליו נגיע בהמשך, הורניק אינו יכול להשתמש באפליקציה של המגדל, הנקראת My Tower. בלעדיה, הוא אינו יכול להיכנס לחדר הכושר. הורניק מתעקש לשמור על כושר. הוא מתפלח לחדר האשפה שממנו מתאפשר לו לחדור למסדרון של מגדל TLV2. כאן לא מסתיים מסעו, כי כעת עומדת בדרכו הדלת לחדר הכושר שבה קבוע חלון הצצה עגול. הורניק, נטול האפליקציה, נדרש לדפוק עליה ולהמתין שאחד המתאמנים יפתח לו אותה. מבצע ההתגנבות, הוא מסביר, נדרש ממנו משום שנחסם בידי חברת יקיר. לדברי הורניק, מנכ"ל יקיר, גלעד גרנוביץ', הודיע לו בשמה כי אינו מורשה להיכנס לחדר הכושר בהתאם להחלטה של ועד מגדל 2, המחזיק ברוב השטח הציבורי בפרויקט. נציגי המורדים, חברי ועד בניין 1, שהורניק בראשם, טוענים כי לא ניתן לאסור עליהם את השימוש בחדר הכושר ששייך לשני הבניינים. אני פוגש את הורניק לאחר בוקר פרודוקטיבי מבחינתו. הוא מספר כי הצליח להתגנב לחדר הכושר, ואפילו ללכת כמה דקות על ההליכון, עד שהגיע אחד מאנשי ההבטחה. המאבטח אמר לי לרדת מההליכון, ועניתי לו שיצטרך להוריד אותי בכוח כי אני נשאר. מצידי, הוא יכול לפנות למשטרה, הוא מספר. המאבטח, לדברי הורניק, ניתק את זרם החשמל לחדר הכושר, והוא נסגר לזמן מה. האירוע דווח לדיירים באפליקציה. מבחינתי זה היה ניצחון. הצלחתי להכניע אותם לכמה שעות, מכריז הורניק, סס אלי קרב ובעיניו חיוך של נער שניצח את הקבוצה היריבה בכדורגל. לא מביך שאדם בגילך מתפלח דרך חדר אשפה? לא. למדתי שצריך לעשות משהו ולא להיכנע. אני נאבק בשביל כולם, כי אני חלק מנציגות הוועד. אצלי הצדק קודם לכל, וכך היה גם במלחמת ששת הימים. אתה קצת מגזים. מדובר בסך הכל בחברת ניהול. אתה לא יודע איזה לחצים הם מפעילים עליי. הם תובעים אותי בחצי מיליון שקל על הוצאת דיבה, אחרי שהבינו שאני הולך להילחם בהם. בשלב הזה, הורניק מזמין אותי להתגנב דרך הפחים, שהראה בעצמי. כשאנחנו נמצאים כבר בתוך חדר הכושר, מגיעה מאבטחת ושואלת אותו אם לא סיים כבר להתאמן להיום, כי ראתה אותו הבוקר. ההמשך התרחש ליד עמדת השמירה בקבלה, והשיחה באופן צפוי עוברת לטונים גבוהים. חיים במגדל נועדו לכישלון? עוד נשוב לעימות הציורי בין הורניק וחבריו לוועד הדיירים של מגדל אחד, דוביק ניזנהויז ואלי יוסף לבין חברת הניהול יקיר, אבל גם אם יהיה מסובך להכריע מי צודק, העימות שעבר לפסים משפטיים ממחיש היטב את המורכבות של המודל החדש של חיים במגדלים. מגדלי ענק הופכים למבני מגורים שכיחים יותר ויותר, כחלק מניסיון להתמודד עם מצוקת הדיור באמצעות בנייה לגובה. לפי נתוני הלמ"ס, יותר מ-10% מהדירות שנבנו ב-2020 היו במגדלים עם 21 קומות ויותר. אם בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת שיקוני העובדים התלת קומתיים היו סטנדרט הבנייה, הרי שבעשור האחרון הסטנדרט הוא המגדל. אבל ככל שחולף הזמן, מתברר שצורת הדיור החדשה אינה רק יקרה, אלא גם מורכבת במיוחד. למעשה מדובר בשכונות לגובה, אומרת המשפטנית ואדריכלית הנוף דוקטור אורית גרפונקל. כיום אין תקנון מפורט להתנהלות של חברות ניהול שמנהלות את הבניינים האלה, וזה מתיר להן לעשות פחות או יותר מה שהן רוצות. סטטיסטית, כמעט בכל המגדלים נמסרים הניהול והתחזוקה, ניקיון, שמירה, חדרי כושר, מערכות בטיחות, מעליות וכיוצא בזה, לידי חברה חיצונית שנבחרת על ידי הדיירים. לדברי גרפונקל, שהדוקטורט שלה עסק באתגרים חדשים בניהול בתים משותפים גבוהים, קיימת בעיה מובנית שדורשת הסדרה של המחוקק. גם לגבי התנהלות הוועד יש הרבה מאוד פריצות, וזה ייצור כאוס. אם לא תהיה רגולציה, הכאוס עלול להפוך את המבנים המשותפים לסלאמס. פרופסור רחל אלתרמן נחרצת הרבה יותר. אלתרמן מתכננת ערים ומשפטנית מהטכניון, שכיום משמשת חוקרת בחירה במוסד שמואל נאמן למדיניות לאומית, טוענת שגם אם מוחלפת חברת הניהול זה לא עוזר, פשוט משום שחיים במגדל בסדר גודל כזה נועדו לכישלון. מגדל לא הולך עם קונספט של בית משותף, נקודה. בכל מגדל מעצם הקמתו קיים כשל, היא אומרת. מה הכשל? הכשל טמון בכך שלמעשה לא מדובר במגדל, אלא במכונה מאוד מתוחכמת. בתוך המכונה הזאת מתקיימות מערכות מאוד מסובכות של מעליות, מחזור מים, מיזוג, מחשוב, ובתוך המערכות המסובכות האלה גרים אנשים. המערכות האלה מתאימות לאכלוס קניון, משרדים או מלונות, אך לא מגורים. הן צריכות להישלט על ידי גוף אחד, אבל ברגע שיש לך כמה וכמה בעלי דירות, הדמוקרטיה יוצרת בעיה. היא לעולם לא תוכל, למשל, לכפות על כל בעלי הדירות תשלום שנדרש כדי לשדרג מערכות מסוימות או שירותים. גם בבתים משותפים קטנים יותר יש דמוקרטיה וקשה לכפות. אבל במגדלים אלה עשויים להיות סכומים עצומים. בבית משותף קטן אין לך הרבה הוצאות. מקסימום הדיירים רבים מפעם לפעם על תשלום סיוד לגג או תיקונים. במגדלים אין ולא תהיה דרך לכפות על דיירים ממעמדות הביניים להגדיל עלויות, ואז בעצם לא יהיה ניתן לעשות כלום, כי אי אפשר לגרש את האנשים מביתם. בעוד כמה שנים למשל, המגדלים יאלצו לעבור שדרוגים בגלל שינויי האקלים. תאר לך כמה כל זה יעלה. שכן? נריב עם חברת הניהול. מבחינות מסוימות, הסכסוכים בין דיירים לחברות הניהול במגדלים החליפו את סכסוכי השכנים המסורתיים בבתי העיר. המגדלים מטבעם יוצרים ניתוק פיזי בין מאות השכנים, שלרוב אינם מכירים זה את זה, וקשה יותר להתרגז על שכן ששקית הזבל שלו טפטפה במדרגות. אך מכיוון שהיחס הרגשי לנדלן לא נעלם, הדיירים המירו את ההתקוטטות על סיוד הגג או התשלום לגנן בכעס על חברת הניהול. בבתים קטנים היחסים בין הדיירים מאוד חשובים לקיום חיים משותפים, מסבירה אלתרמן. נכון שגם שם זה לא תמיד עובד חלק, אבל אנשים לומדים להתפשר, כי העלויות הן מקסימום של ספונג'ה, גינה וטיפול בגג. מריבות נמנעות בשל קשרים חברתיים בין שכנים, מה שלא קורה במגדלים. יש יותר מדי אנשים ונוצר ניכור שמקשה על הסכמה. וכשיש כל כך הרבה דעות, האפשרות שהמצב יישאר תקוע כמעט ודאית. אף שאימותים עם חברות ניהול מגדלים אינם נדירים, לא תמיד הם נחשפים. לדיירים אין אינטרס בחשיפתם כדי לא לפגוע בערך הנכסים, ואילו חברת הניהול מבקשת לשמור על המוניטין שלה. הסכסוכים צצים על פני השטח רק כשהם עוברים לפסים משפטיים. כך היה בין היתר בעבר במגדל האופרה ובמגדלי אקירוב בתל אביב, או במגדל דניאל בהרצליה. במגדל TLV1, העילה הרשמית לסכסוך, הייתה הודעה של חברת הניהול יקיר על העלאת דמי הניהול בכ-7% ליותר מ-13 שקל למטר רבוע, לא כולל חניות. אבל דיירים מעלים טענות על תחזוקת הבניין ותפעולו, ולדבריהם העלאת דמי הניהול הייתה בבחינת הקש ששבר את גב הגמל, והוביל את הוועד לפטר את יקיר. ההחלטה בהתאם התקבלה באספת דיירים ביולי 2021, ומכאן העניינים הסלימו במהירות. ועד בניין אחת הורה לא לשלם את דמי הניהול, יקיר הוציא צו מניעה זמני, הוועד הורה לה לגבות את התשלום מתוך כספי הפיקדון שהפקידו הדיירים בידיה, וחברת הניהול יצאה למאבק משפטי בטענה של נציגות ועד מגדל אחד, אין זכות להפסיק את ההתקשרות ללא הסכמת ועד מגדל שתיים. תקצר העירייה מלזכור את הסגה המשפטית שמתנהלת מאז, ואת סופה קשה לראות. היא כוללת בין היתר הליכים מול המפקחת על רישום המקרקעין, ערעורים לבית המשפט המחוזי, וגם תביעות לשון הרע נגד נציגות הדיירים. ניתוק דיירים מאפליקציה My Tower, שמאפשרת בין השאר כניסה לחדר הכושר ולחניון, היה אחת מהסנקציות שבהם נקטה יקיר. יקיר טוענת שלא חסמה כניסה לחניון או לחדרי הכושר, אבל מאשרת שמנעה שימוש באפליקציה. העניין מורכב עוד יותר, משום שחלק לא מבוטל מהדיירים במגדל אחד הם פנסיונרים שעברו למגדל מגורים בעיר מתוך מחשבה שיענה טוב יותר על צורכיהם אחרי הפרישה. למשל, מרסל כהן, בת 62, שיצאה לפנסיה מוקדמת מרשות שדות התעופה. היא ובן זוגה היו מהראשונים שיחלסו את מגדל אחת. בעקבותיהם הגיעו לגור במגדל גם שלוש אחיותיה ואימה הסיעודית. רצינו להיות קרובים בגיל מבוגר, היא אומרת. בעלי ואני קנינו את הדירה ב-2014 במחירה מוקדמת וחיכינו המון זמן לעבור לכאן. אחרי הרבה עיכובים נכנסנו באוקטובר 2019 ומהר מאוד התחילו בעיות עם חברת הניהול. בהתחלה דברים קטנים שקשורים לניקיון ולתפקוד של החברה, ועכשיו זאת כבר עוגמת נפש. במה זה מתבטא? למשל בחניון. אני נכנסת אליו דרך האפליקציה עם איזה רכב שאני רוצה, בתנאי שרשמתי את מספר הרישוי שלו. אבל מרגע שיקיר הוציאו אותי מהאפליקציה ומחקו לי את כל הרכבים, השער לא נפתח. הם עשו לאחותי אותו דבר עם הרכב שלה, ואחותי מטפלת באמא שלי בת ה-90 שבכיסא גלגלים. הבן שלי ניסה להיכנס ונחסם. איזה מין דבר זה שאני לא יכולה להיכנס לחנייה שלי עם הרכב שלי? הם עשו את זה כדי לעשות לי חיים קשים ושאני אצטרך להתקשר ללובי ולהתחנן שיפתחו. ומה עשית? התקשרתי למשטרה כי זה רכוש שלי ומנעו ממני להשתמש בו. אני לא מוכנה לחיות במצב שאני צריכה לבקש רשות להיכנס לבית שלי. למחרת עלינו לחברת הניהול ושאלנו איך הם מעזים לחסום אותנו. הם הסכימו לרשום את מספר הרכב כדי שנוכל להיכנס, אבל לא להחזיר לנו את האפליקציה. הם ביקשו גם את מספר הרכב של הבת שלי כדי שיכניסו אותה. מה זה צריך להיות? אני רוצה להחליט מי נכנס לבית שלי. אם הגיע אליי אורח בלילה כשהמשרדים סגורים, אני צריכה לתת דין וחשבון? זאת התנהלות שלא מקובלת עליי. דור הפנסיה מוזמן לבוא לגור. מתחם שוק הסיטונאי שבו ממוקמים מגדלי TLV הוא מיקרו-קוסמוס מפותח של עידן המגורים מחדש בעיר. הוא משתרע על פני שטח עצום של 55 דונם בלב תל אביב. הפרויקט התחיל את דרכו ב-2010, כשחברת גינדי השקעות, האחים משה ויגאל גינדי, וריבוע כחול נדלן, זכו במכרז על הקרקע. בשלב הראשון נבנה מתחם מגורים של 11 בניינים, בני 14 קומות, שבהם 722 דירות, גני ילדים ובית ספר, ומתחתיו קניון TLV. בשלב השני נבנו שני מגדלי המגורים של 44 קומות בידי חברה פרטית ששמה גינדי TLV, בבעלות מנור וכפיר גינדי ואורי לוי. בשלב השלישי נבנים כעת מגדלי TLV מספרים 3 ו-4, שאמורים להתאכלס ב-2023. בסך הכל, 4 מגדלים בני 44 קומות, שבהם כ-1,500 דירות. מגדלים 1 ו-2 הוכלסו ב-2019 וב-2021, ושיווק שני המגדלים הנוספים בעיצומו, כשהמחיר ההתחלתי של דירה ממוצעת כבר האמיר ל-5 מיליון שקלים. ועם שני המגדלים הראשונים שווקו לצעירים, בפרסומות שבהן נראו דוגמנים ודוגמניות מבלים במסיבה בפנטהאוס במגדל, הרי ששני הנוספים מכוונים גם לדיירי גיל הפנסיה. מעכשיו, קודם כל אתם. זה הסלוגן שמלווה סרטון פרסום על רקע צילומי זוג מבוגר יחסית שילדיו בגרו ועזבו את הבית, וכעת הוא חופשי להסתובב עם שקיות שופינג בכיכר הבימה. כך יוצא שאת המתחם העצום, עם פארק גדול במרכזו, שגם הוא הפך למושא עימות מול העירייה, מאכלסים אלפי דיירים משכבות סוציו-אקונומיות שונות ובגילאים שונים. והביקורים שלי שם מלמדים שלא כולם מתענגים על הפסיליטיז שעלו להם הון. אחת הדיירות, שמעדיפה להתראיין בעילום שם, לוקחת אותי לכניסה לבניין מכיוון הפארק. לטענת דיירים, חברת הניהול לא תקנה את אחד משערי הכניסה שם אחרי שמנגנון השער התקלקל, כך שלעיתים הכניסה הייתה פרוצה ולעיתים לא ניתנת לפתיחה. בזמן הזה לא יכולנו לסמוך על יציאה מהשער הזה. הילדים שלי משתמשים בו כדי לצאת לבית הספר, מבחינתנו זה השער הראשי. היא מצוידת בדף התקציב השנתי שהגישה חברת יקיר ב-2021, שמסתכם ביותר מ-10.5 מיליון שקל. מצביעה על הוצאות מוגזמות לדעתה, ומתלוננת על רמת הטיפוח של הגינה הקרובה למגדל אחד. יש לה מקום גנן, אבל אנחנו לא כל כך ראינו אותו. בפירוט ההוצאות אנחנו משלמים לו כ-5,000 שקל. מכאן אנחנו יוצאים לסיור בחלון הראווה של המגדלים, הלאונג'. הוא פרוס על פני 3 חללים עצומים, ונראה כמו גרסה מעט עממית יותר של הלאונג' המפורסם שייצב פיליפ סטארק במגדלי יו במתחם צמרת בעיר. בחלל הראשון יש ספות מטולמנז ופרויקט דקורטיבי של נדנדת חבלים. על המושבים מודבקים דפי A4 שעליהם כתוב השימוש בנדנדה אסור. גם בשני החללים הנוספים יש ספות ופרקט עץ, ובקצה אחד מהם, מאחורי מחיצה, יש חדר לארוחות יין וגבינות שניתן לזכור לאירועים פרטיים. בקומה שמתחת נמצא הלובי ודלפק הקבלה. כאן החלל מאוד גבוה, ובקצה הוא מתחם שולחן האבירים. חלל ובו שולחן ארוך מוקף כיסאות שדיירי המגדל רשאים לזכור לאירועים קטנים של כ-30 אורחים. בפועל, מספרת לי הדיירת, התנהלו שם אירועים שבהם חגגו קרוב ל-100 אנשים שלכלכו, שתו וישנו. היא מצוידת בסרטון שהיא מראה לי. והיא ממש לא לבד במאבקה. נציגי הוועד שלחו לי רשימה ארוכה של דיירים שמתלוננים כמעט על כל נושא בבניין. מניקיון ועד עצירת חלוקת מגבות בחדר הכושר. ביום שבו נערכה אחת המסיבות, עברתי בלובי והיה שם רעש נורא וכמות אנשים גדולה. מספרת לי למשל נירה בהר, בת 75, מורה לשעבר שמתגוררת עם בעלה דוד במגדל אחד. ביקשתי מהם שישקיטו את המוזיקה, והם ענו, מי עד שתגידי לנו מה לעשות? הם אמרו שהם שכנים ממגדל 2, ושהם שילמו על המקום, ומותר להם לעשות מה שהם רוצים. הרגשתי מאוימת. אליעד יעלום, בן 44, הוא יזם ובעל גלריית פחות מ-1,000, שרכש דירה במגדל 1. הוא מכנה את עצמו מגדלן, בזכות ניסיונו הרב במגורים במגדלים. גרתי במגדל רוטשילד 130, במגדל של נווה צדק ובמגדלי יו, אבל בשום מקום לא אכלתי כאפות כמו שאני אוכל פה, הוא אומר. רמת השירות מתחת לכל ביקורת. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה שטפו את הקומה שלי, וזה מעצבן. בגינה שלנו דברים נראים מוזנחים. את החלונות לדוגמה לא ניקו תקופה ארוכה. אני משלם 1,400 שקל בחודש דמי ניהול, ובכל פעם מספרים לי משהו אחר. האנשים שגרים פה הם אנשים נורמליים, לא דורשים דרישות חריגות. ואם הם מתקשרים לחברת הניהול ואומרים שמשהו מלוכלך, אז תלכו לנקות את זה. אני פשוט לא מבין איך אפשר למנוע מאיתנו להחליף חברת ניהול. בני הזוג בהר גרו בעבר בווילה בשכונת דניה, ובחרו לעבור למגדל בגלל הנוחות והאפשרות להתנהל ללא רכב. ביקשנו כמה פעמים שינקו את החלונות, ולא עשו את זה, אומר דוד. אין לנו אפשרות לנקות אותם בעצמנו, צריך בשביל זה מתקן סנפלינג. גם המרצפות שהתנתקו במסדרון לא טיפלו בזמן. אני אדם מבוגר וחששתי ליפול. אני מאוכזב מחברת הניהול ומעוניין להחליף אותה, ויותר מכך מאוכזב מגינדי, שאפשרו לה לתת לנו יחס כזה ומעלימים עין מההתנהגות שלה. גינדי TLV מסרה בתגובה כי לפי חוק היא מנועה מלהשפיע על זהות חברת הניהול, והוסיפה, הדיירים בפרויקט המוצלח זוכים בו לחוויית מגורים ייחודית וקהילתית. החברה אינה צד לסכסוך בינם לבין חברת הניהול שאותה הם בחרו. בשל החשיבות הרבה שמייחסת גינדי להנעת רוכשי הדירות מרכושם, הציעה החברה והנהלתה, לפנים משורת הדין, לגשר ולפשר בין הצדדים. הצעה זו בעינה עומדת. החברה גם צרפה מכתב שנשלח אליה מנציגויות שני המגדלים המשבח את פעולותיה ומאמציה למענם. מגדל גבוה דווקא גוזל שטח. הנחת המוצא של המתכננים העירוניים כיום היא שהמגדלים הם כורח המציאות, בגלל מצוקת השטח והביקוש הגדל והולך לדירות במדינה הצפופה כל כך שלנו. אבל אלתרמן טוענת שהמגדלים אינם פתרון. ככל שבניין גבוה יותר, כך הוא גוזל יותר שטחים מסביב, כמו פארק, קניונים וכדומה, היא אומרת. מגדלים מעצם טבעם הם גם אנטי-עירוניים. הם מעודדים את הדיירים להישאר במגדל ולא לצאת ממנו. אז מה הפתרון? לבנות כמו בפריז ובברצלונה. בניינים בני 10 קומות צמודים זה לזה, אך בבעלות נפרדת. ומתחת להם חנויות. רחוב אבן גבירול בתל אביב הוא דוגמה טובה לכך, אבל לצערי, ישראל הולכת לכיוון השני. היא הורסת בנייני שיכונים שבהם גרנו בצורה טובה, והופכת אותם למגדלי ענק. בחלק מהמקומות תגור אוכלוסייה חלשה יחסית עם הכנסה נמוכה, שתיאלץ להתמודד עם תשלומי ניהול גבוהים. הם לא יהיו פנסיונרים עמידים, אלא משפחות עם ילדים. ואנחנו נתגעגע לסיפורים כמו סכסוך בין ועד לחברת ניהול. גרפונקל טוענת שהפתרון תמון בהידוק הפיקוח על ניהול המגדלים. סנקציות פנימיות שמטילה חברת הניהול נהיות עניין נפוץ, למרות שלא ברור הבסיס החוקי להן. למשל, כשמישהו לא משלם או לא משגיח על צרכים של הכלב, ובתגובה חוטף כנס כספי או שחוסמים לו את הגישה לחנייה. בחלק מהבניינים מנסים לקדם ניהול עצמי, אבל גם אם יש חברת ניהול, אני סבורה שחייבים לפקח עליה. קצת כמו דירקטוריון בחברה. לשם כך דרושים כלים מקצועיים שהיום חסרים בחקיקה. אלתרמן מספרת שבסינגפור והונג קונג חלק ניכר מרבי הקומות נהפכו לסלאמס והם לקראת קריסה. זה עוד לפני שהבנו בחשבון שבמשפחה ממוצעת בישראל יש 3 ילדים לעומת 1.5 בסינגפור, כך שכאן יהיה יותר קשה לנהל את העניינים. אבל במנהטן למשל מגדלים עובדים מצוין. שם מתקיים עולם אחר, לפי החוקים של אמריקה, שמאפשרים רק לאוכלוסיות עמידות לגור במגדלים. יש שם סגרגציה נוראית, יש מגדלים שבהם לא מאפשרים לגור עם ילדים, ובעבר היו גם הוראות לא להכניס שחורים. גם היום יש כל מיני חוקים שמסננים אוכלוסיות לא רצויות ומכניסים רק אנשים עמידים. אבל אנחנו לא רוצים שכאן יהיה אמריקה, שבה גם בפרברים אנשים חיים בקהילות מגודרות. מגדלי התאומים לא נפרדים. כאילו המצב אינו מסובך מספיק, אפילו בקרב דיירי מגדל אחד אין תמימות דעים לגבי היפרדות מחברת הניהול. למשל, הדייר דוד גרוסמן, לא הסופר, בן 75, שטוען שאי אפשר להיפרד ללא הבניין השני. חברת ניהול אחת צריכה לנהל את שני הבניינים. יש לנו מתקנים משותפים, מדובר בפרויקט אחד, ולכן דרושה נציגות משותפת של שני הבניינים, נוסף על הוועדים הנפרדים. לקידום האג'נדה שלו, הוא הקים קבוצת וואטסאפ שנקראת קבוצת דוד גרוסמן, שאליה הצטרפו לטענתו דיירים שתומכים בעמדתו. הנושא הזה של ייצוג הוועדים, את מאות הדיירים, אינו ייחודי רק למגדלי TLV. ארנינה שרגל מנהלת את קבוצת הוואטסאפ והפייסבוק, ועדי בתים מחוללי שינוי, שמונות מאות נציגים מוועדי בתים בכל הארץ. מתוכן צמחה נציגות ועדי הבית הארצית, שמקדמת שינוי רגולטורי להעצמת כוחם של ועדי בתים בארץ. יש בלבול. חושבים שחברת הניהול היא במקום ועד הבית, וזה לא נכון. חברת ניהול או תחזוקה לא באה על חשבון הוועד, כי בלעדיו אין פיקוח של הדיירים, ויש חשש שדברים לא יעשו כשורה, היא אומרת. בחודשים הראשונים לעבודת חברות הניהול הכל נראה טוב, אבל אחר כך, פעמים רבות, רמת התחזוקה יורדת, וקשה מאוד לוועדים להתמודד איתן. הקושי טמון בכך שהמדינה משאירה את הנושא פרוץ. את מכירה מגדלים שבהם יש אימותים כאלה? הם נהפכו נפוצים בכל הארץ. אצלנו בקבוצה עולים מקרים מזעזעים, למשל של חברות ניהול שלא שילמו ביטוח על חדרי כושר, או בעיות בתחזוקת המעליות. ניהול ותחזוקת המבנים כמעט שאינו מוסדר משפטית, מסכימה גרפונקל. במאמר שפרסמה בעבר כתבה כי אין רגולציה על מתן שירותי ניהול ותחזוקה למגדלים, וכל המעוניין יכול לספק אותם ללא קשר להכשרתו המקצועית, הניהולית, ההנדסית או הפיננסית. הידע על חברות אלו והשתלבותן בבתים המשותפים מצומצם מאוד וכמעט שלא נערך מחקר בעניינן. כתוצאה מכך, מופקד עתידם של מגדלי המגורים בידי גורמים פרטיים, הפועלים בראש ובראשונה להשאת רווחיהם שלהם, שהן כל בטוחה למקצועיותם, או כי הם מסוגלים לעמוד בגודל המשימה שלקחו על עצמם בשגרה ובחירום. לטענתה, התחזוקה צריכה להיות הן שוטפת והן ארוכת טווח, כדי למנוע פגיעה בערך הנכסים. ככל שהבניינים יוזנחו ויזדקנו, ספק אם בעלי הדירות לבדם יוכלו לשאת בעלויות שידרשו להבראתם. היא מסכמת, והידרדרותם עלולה להפוך לבעיה ציבורית שתשפיע על גורמים רבים מעבר לבעלי הדירות והדיירים. תגובת חברת יקיר, קומץ דיירים מבקש לפגוע בנו. מיקיר, חברת הניהול של מגדלי גינדי TLV נמסר בתגובה, החברה מקצועית, מנוסה ובעלת מוניטין טוב ומעניקה זה שנים רבות שירותי ניהול, ייעוץ וליווי מקצועיים לפרויקטים יוקרתיים, מגדלי משרדים ומגורים, ולא בכדי נבחרה להעניק שירותים גם במגדלי TLV. מערכות התחזוקה מתוחזקות ברמה הגבוהה ובאמצעים מתקדמים, וקיימים כל האישורים כחוק להחזקת מערכות בטיחות וחירום. זהו פרויקט ייחודי בהיקפו ובגודלו, והוא מורכב משני מגדלים וחניון משותף עם 770 יחידות, שכלל מערכות השירות והתפעול של המגדלים מאוחדות. בין השאר מערכת משותפת לפינוי אשפה, מערכת מיזוג האוויר, מערכות החירום, החשמל ומערכות בקרת הכניסה לחניון. נוסף על כך, אחודות גם מערכות השירות לדיירים, חדר כושר, ג'ימבורי ואולמות אירוח. יקיר נבחרה במכרז לשמש חברה מתחזקת בפרויקט. כל 770 בעלי הזכויות חתמו על הסכם הניהול, שבו נקבעו סמכויות חברת הניהול, נהלים וכללי ההתנהלות. במשך יותר משנתיים שבהן יקיר מתחזקת ומנהלת את מגדלי TLV, הרוב המוחלט של הדיירים מרוצים מאוד מפעילותה. לא בכדי דיירי מגדל 2, שלהם 51% מהשטחים, ודיירים רבים ממגדל 1 לא ביקשו את הפסקת שירותיה, נהפוכו. הסכם הניהול קבע מפורשות כי הפסקת פעילות חברת הניהול תעשה לפי החוק, דהיינו בהחלטת רוב בעלי השטחים בשני המגדלים. קומץ אנשים שם לו למטרה ממניעים זרים לפגוע בנו כדי להחליף את יקיר, ללא הסכמת רוב דיירי הבניין או הפרויקט. אחריותנו היא כלפי כלל הדיירים, ונכבד כל החלטה של בית המשפט בעניין. בנוגע להעלאת דמי הניהול, ב-2021 פנו אלינו נציגויות המגדלים לביצוע הפרדה חשבונאית, כדי שכל מגדל יוכל להוסיף שירותים ללא השפעה על המגדל השני. נציגות מגדל 2 החליטה להעלות את דמי הניהול ולהוסיף שירותים. לעומתה, נציגות מגדל 1, שהובילה להחלטה על היפרדות חשבונאית, התעלמה מהמשמעות הכלכלית שלה. לאחר ניסיונות רבים ותכתובות בנושא, הוחלט לפעול לפי הסכם הניהול, המסמיך את יקיר להעלות את דמי הניהול בעד 5.7% כדי לחסות על הגירעון התקציבי שנוצר מהחלטת ועד מגדל אחד. אין שחר לטענה כי חברת הניהול מנעה מדיירים כניסה לשטחים המשותפים, גם לא לחדר הכושר, וטכנית אינה יכולה למנוע זאת, אף שהיא רשאית לעשות כך לפי הסכם הניהול כשדמי הניהול לא משולמים. בנוגע לניתוק מהאפליקציה, דיירים שלא משלמים דמי ניהול לא זכאים להשתמש בשירותים היקרים הנוספים, כמו חדר כושר והאפליקציה, שעליהם משלמות 760 משפחות. לגבי מרסל כהן, כניסתה לא נמנעה. בחניון יש אינטרקום, ומי שרשום במערכת, איש הקבלה פותח לו 24/7. לגבי דניאל הורניק, הוא נכנס כל יום לחדר הכושר להתאמן. תביעת הדיבה הוגשה על ידינו לאחר מסע הכפשה נגדנו על ידי חברי ועד מגדל אחד. תרם הגשת התביעה פנינו לחברי הוועד כדי שיחזרו בהם, אך הם התעלמו. תגובת ועד דיירי מגדל 1, 97% מהדיירים באספה הצביעו בעד החלפת יקיר. חרף ההסכמה הגורפת, במקום לפנות את מקומה, הגיש היקיר תביעות השתקה אישיות נגד חברי הנציגות, ואף העלתה את דמי הניהול בניגוד להסכמות ולחוזה. ונציין, מגדלים 1 ו-2 הם בניינים נפרדים ומתנהלים בנפרד. הרוב המוחלט של מערכות המגדלים נפרדות, ואת מעט המשותפות אין בעיה לנהל על ידי שתי חברות בשיתוף פעולה, כפי שנעשה ביותר ממגדל מגורים אחד בארץ. בית ספר לחיים בגובה, כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, אפריל 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין.